הנה זה בא. ברוכים הבאים לאוסקוט. שמי נועם בנט. אני מרצה וחוקר עצמאי בתחום הקריקטורות במזרח התיכון, מופיע מעת לעת בערוצי טלוויזיה. במשך למעלה מעשור אני מלמד ועורך ספרי לימוד בתחום המזרח התיכון וכותב מדי יום את התיוג היום במזרח התיכון. פרק הבכורה נפתח בציון 20 שנים לפיגוע 11 בספטמבר בשנת 2001. האירוע שזעזע את ארצות הברית ושינה לחלוטין את המזרח התיכון. בפרק זה וגם בפרקים הבאים אני אארח מומחים למזרח התיכון, והפעם דוקטור מיכאל ברק שממקד את המחקר שלו בג'יהאד גלובלי, בארגונים כמו אל-קאידה ודאש, תנועות סלאפיות וסופיות במזרח התיכון. יאללה, בוא נתחיל. שלום, נמצא איתנו דוקטור מיכאל ברק. דוקטור מיכאל ברק הוא חוקר בכיר במכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, מה שאנחנו מכירים שהיה עד לאחרונה כמרכז הבינתחומי בהרצליה. ערב טוב מיכאל.
ערב טוב נועם, טוב שהזמנת אותי, תודה.
זה כיף, בשמחה. אנחנו מקליטים ממש ממש ערב שני אירועים חשובים, אחד כמובן זה ראש השנה, שזה מה שמחר בלילה, ואנחנו גם ממש בתחילתו של חודש ספטמבר, ואתה ואני קצת דיברנו על מה כדאי לדבר, ופתאום גם האירועים האחרונים באפגניסטן, וגם מספר עגול של 20 שנה לפיגוע של 11 בספטמבר, פשוט מה שנקרא החליט בשבילנו על מה אנחנו עומדים לדבר. אז אנחנו נדבר על 20 שנה ל-11 בספטמבר. עכשיו, אני כידוע, אני חוקר גם את תחום הקריקטורות, ואחת הקריקטורות שמאוד אהבתי השבוע, רואים בעצם את שר ההיסטוריה מטביע שלוש נסיגות מאיזה לוח גדול שנראה כמו אפגניסטן, והוא בעצם מראה לנו שב-1919 בריטניה עזבה, 1989 הסובייטים עוזבים, וב-2021 האמריקאים עוזבים. כן, זה קצת מזכיר לנו כמה האפגניסטן מושכת בצורה ככה מעניינת מעצמות זרות. כרגיל בתחילה של שיחות מהסוג הזה אני ככה מזכיר איזו סקירה מאוד מאוד מהירה שאנחנו כמובן נצלול אליה בקרוב. אני מתחיל ככה בשנת 79, אתה כמובן תוכל להתחיל בשנה אחרת. בנובמבר יש את הקרב על הקאבה, שזה בעצם איסלאמיסטים קיצוניים משתלטים על המקדש המוסלמי בסעודיה. חודש אחרי זה, בהקשר אחר לגמרי כמובן, הצבא האדום של ברית המועצות פולש לאפגניסטן, בעצם לעזור לשליט המקום שהוא קומוניסטי או פרו-קומוניסטי. ושם בעצם יש כמה גורמים שמאוד כועסים על הסיטואציה הזאת של הפלישה הסובייטית, בעיקר קבוצות אפגניות, ובתוכם יש קבוצות שאנחנו מכירים אותם שנקראים המוג'הידון או מוג'הידין, שבעצם אנחנו רואים בתוך המילה את המילה ג'יהאד, כלומר לוחמי קודש או לוחמי דת. הם מקבלים סיוע לאורך השנים משתי דמויות מעניינות, אחד זה ארצות הברית ואחר זה אוסמה בן לאדן, שהוא מיליונר מסעודיה, שהמשפחה שלו ככה נדלניסטים, ובהמשך אנחנו נראה את אוסמה בן לאדן ככה מסתכסך גם עם סעודיה, משם הוא גדל כמובן, וזה יוביל בקפיצה מאוד גדולה ל-11 בספטמבר, ארצות הברית פולשת ב-2001 אחרי הפיגוע, ועוזבת ממש לפני כשבוע-שבועיים. אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, שהיא בעצם, אני כנראה אדחוף אותה לסוף, אבל מה שבא לי באמת לשאול, זה האם משהו באמת השתנה ב-20 שנה האחרונות. אבל אתה יודע מה, את זה נשמור לסוף כזה, ככה, נדחוף את זה חזרה לסוף. אז אם אנחנו רוצים להתחיל את הסיפור הזה, אני רוצה לדבר על דצמבר 79, למה הסובייטים פולשים, איך זה בעצם משפיע על המדינה, אבל אולי אתה רוצה להתחיל מתאריך אחר בכלל.
אז קודם כל, אתה הזכרת באמת את אפגניסטן כזירה או כמדינה שהצליחה להדוף כבר שלוש אימפריות, אימפריה הבריטית, ברית המועצות ולאחרונה ארצות הברית, וקוראים כמובן גם האפגנים וגם התקשורת הערבית, הפרסית, קוראת לאפגניסטן בית קברות למעצמות. אז עוד פעם, צריך לזכור שהחברה באפגניסטן היא חברה שבטית, ויש שם הרבה קבוצות אתניות. יש את הפשטונים, שזה מהווים כ-40% מכלל המדינה, יש את הטאג'יקים, יש את המיעוט האזרי, השיעי, יש שם ערב רב של עדות, ולרוב, רוב העדות, בוא נגיד, יש להם זיקה די אדוקה לדת האסלאם. ב-79, כשברית המועצות פלשה לאפגניסטן, זה היה כדי לתמוך במשטר הקומוניסטי, בגלל מלחמת אזרחים בין קומוניסטים לאיסלאמיסטים בעיקר, וכמובן ברית המועצות רצתה שיהיה לה איזשהו גורם, שחקן פרו-סובייטי באזור, משחק המעצמות, אז זה הסיבה המיידית.
אני רק אזכיר שאנחנו מדברים כמובן בתור הקונטקסט הרחב יותר, למי שבמרכאות פספס, יש את המלחמה הקרה בין שתי מעצמות העל, ברית המועצות וארצות הברית, כל מעצמה מנסה להשיג עוד ועוד חברים, כמובן אנחנו מכירים את המלחמה בווייטנאם, כמובן קוריאה, יש שיגידו גם המלחמות שלנו נגד מדינות ערב.
כן, נכון, אז חלק מהמלחמה הקרה גם כן, שלא תהיה דריסת רגל כמובן לארצות הברית באזור, ולמעשה ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אנחנו רואים היום, אנחנו נגיע לזה, שבדיוק היום אותו דבר קורה, הוואקום הזה שהותירה הנסיגה האמריקאית עכשיו, מאוגוסט, כשהתחילה הנסיגה האמריקאית, מי שממלא את זה זה כל מיני מעצמות, ביניהם סין וגם רוסיה. בכל אופן, בחזרה ל-79 שהזכרת, אז עכשיו באמת אפגניסטן הפכה לאיזשהו קר פעילות, מרחב פעילות, ובעיקר בשנות ה-80, לאיזושהי אינקובציה של איסלאמיסטים, מבעלי, בוא נגיד, נטייה או לזרם של האחים המוסלמים, או סלפיה ג'יהדיה, או מה אני אסביר מה זה, או איסלאמיסטים אפילו גם אחרים, אפילו גם סופים היו שם, הזרם הסופי, שנלחמו נגד הסובייטים. עכשיו, שם למעשה, באפגניסטן, במלחמה נגד הסובייטים, אפגניסטן הפכה לאיזשהו קר, בוא נגיד, קור, שאליו התנקזו אותם איסלאמיסטים, רעיונות מזרמים איסלאמיסטים שונים נפגשו זה עם זה, ונוצר בליל, איזשהו מוטציה, בוא נגיד, של המחשבה הסלאפית הג'יהאדית, המחשבה האיכואנית, וגם המחשבה הווהאבית, הווהאבית מערב הסעודית. כל זה יצר את מה שבסופו היום אנחנו מכירים, הרעיון ששולט בארגון אל-קאידה. כלומר, אפגניסטן, באפגניסטן נולד ארגון אל-קאידה, בהובלתו של השייח אוסאמה בן לאדן, וסגנו איימן אל-זאווירי, ועוד כמה בכירים שאנחנו נזכיר אותם בהמשך. אז עכשיו באפגניסטן, חושב קודם כל, תנתב אותי גם, הדמות המפתח שאחראית, בוא נגיד הגאדפאדר, האבא הרוחני של הג'יהאד הגלובלי, זה השייח עבדאללה אזם. מי זה השייח עבדאללה אזם? היה פלסטיני, שהצטרף לאחים המוסלמים גם כן, ניסה להילחם נגד ישראל, בסוף התייאש, אמר שמדינת ישראל חזקה, ואז הוא היגר לאפגניסטן, ושם הוא התחיל לגייס לוחמים זרים, ערבים בעיקר, ושם גם הוא פגש את אוסאמה בן לאדן, והשניים הקימו משרד שסיפק שירותים לאותם לוחמים זרים שהגרו לאפגניסטן, מקטב אל-חידמת, עזרו להם לוגיסטית, עזרו למשפחות של אותם לוחמים זרים שהגרו לאפגניסטן, ולמעשה עבדאללה אזם חולל איזושהי מהפכה או בתודעה, בתפיסה האסלאמית, שלמעשה, הוא גם פרסם פסק הלכה, צריך גם לציין שלעבדאללה אזם גם יש רקע, הוא הוציא דוקטורט באוניברסיטת אל-עזר, בשריעה, לימודי השריעה, וזאת גם אחת הסיבות שהיה לו גם כן איזושהי סוג של אוטוריטה דתית. בכל אופן הוא הוציא פסק הלכה באפגניסטן, שלמעשה חלה מצווה אינדיבידואלית, פרדען, על כל מוסלמי, כלומר הג'יהאד נגד מעצמה זרה, נגד כוח פולש, כל מוסלמי חייב למלא את הג'יהאד הזה נגד אותו כוח פולש.
אז מיכל, אני אנסה רגע לחדד וגם טיפה לקחת אחורה ולהתחבר לדברים שלך. אנחנו יודעים, לא להיבהל שאנחנו לוקחים טיפה אחורה, מיד אנחנו נחזור. אנחנו יודעים שהאימפריה העות'מאנית נופלת בתחילת המאה ה-20, ב-1923, יש שיגידו קצת לפני, וב-28 במצרים יש את חסן אלבנה שמייסד את תנועת האחים המוסלמים שציינת, כל פעם שמיכאל אומר האיכואן, הוא מדבר בעצם על האחים המוסלמים, סתם אני ככה מחבר מי שמכיר את אחד הביטויים, וחסן אלבנה, אחד היורשים שלו, באחים המוסלמים, קוראים לו סייד קוד, שהוא בעצם לוקח איזה טוויסט מהאחים המוסלמים, והוא ככה מדבר על, מדבר בעצם על כופרים חדשים, נקרא לזה ככה, על כפירה חדשה, על כתבים.
אולי אני יכול לציין שהחסן אלבנה, היו איחוואן, היו אחים המוסלמים באפגניסטן שנלחמו, שהזדהו עם האסכולה של חסן אלבנה, כלומר, לגרש את האויב הרחוק שנמצא על אדמות המוסלמים. האויב הרחוק באותו זמן זה היה ברית המועצות על אדמת אפגניסטן. והיה את הזרם הקיצוני באחים המוסלמים, שזה סייד קוטוב, שהתמקד יותר בגירוש האויב הקרוב. מי זה האויב הקרוב? המשטרים המקומיים, המושחתים, שמתמערבים ומרעילים את מוחות הצעירים בכל מיני ערכים מערביים. אז באמת היה שני סוגים של איחוואן, אם כבר התייחסת, באפגניסטן. שני סוגים.
ממש חידשת לי את העניין שגם היו מהגרסה במרכאות הרגועה יותר, מה שנקרא. אני רק אשלים אותי פעם, שבעצם סייד קוטב הוא בעצם לקח דברים בעצם גם ישנים יותר של דמות שנקראת אבן תימיה, שהוא ככה עוד יותר מקור מהמאה ה-14, שהוא בעצם התחיל את כל הרעיון שאדם מוסלמי יכול להכריז על מוסלמי אחר שהוא כופר. הרי אם אתה נכנסת למועדון, אתה, יש עליך סוג של הגנה. אתה אמרת שיש אלוהים אחד, ומוחמד הוא השליח, ובעצם לכאורה קיבלת הגנה ממוסלמים אחרים. ופתאום, אבן תימיה בהתחלה, ובהמשך עוד יותר סייד קוד וממשיכיו, בעצם נותנים את האפשרות הזו. ואז סייד קוד הוא בא ואומר, אני ממשיך ממש את דבריך, שאם תחילת ימי האסלאם היינו מדברים כופרים ומוסלמים, אז בעצם הוא מחדש, ובא ואומר שהנה גמל עבד נאסר ובהמשך המשטרים שאתה ציינת כמובן, הם כופרים, למרות שהם יגידו אני מוסלמי, אני מתפלל, אולי אני אפילו לא שותה אלכוהול, מתפלל צם ברמדאן, אבל סייד קוטב יגיד אם אתה לא לפי במרכאות, לפי הסידור שלי, לפי הפסקים שאני מכיר, אז זה לא רק זה לא שאני אגיד, אתה מעדה אחרת אז זה בסדר, אלא אתה כופר ודינך מוות.
החידוש היה שסייד קוטוב התבסס על פסק הלכה של אבן תימיה שקבע ששליט, שליט, לא סתם עכשיו אדם מוסלמי מהשורה, שליט מוסלמי הוא כופר. בתקופה של אבן תימיה זה היה המונגולים, ולפי אבן תימיה המונגולים שתו יין, קיימו את החוקים המונגולים שנקראו יאסה, ולא בדיוק קיימו את השריעה, ולכן הוא קבע שהם למעשה כופרים. אני לא אכנס עכשיו גם יש עוד גורמים, אני לא אתייחס לזה, וסייד קוטוב לקח בדיוק את פסק ההלכה הזה. עכשיו, באסלאם יש הרי חשש מפיטנה, ממלחמת אחים. מה פתאום להכריז על שליט שהוא כופר? כי אם במידה ומכריזים על שליט שהוא כופר, יש מרד, המדינה המוסלמית מאבדת את היציבות, ואז מה קורה? האויב מבחוץ לוטש עיניים ויכול להיכנס לוואקום הזה ולהפיל את השלטון האסלאם. בגלל זה המוסלמים אומרים, אוקיי, יש חדיתים גם שאומרים, גם אם השליט המוסלמי הוא כופר, הוא מתייחס בצורה לא טובה, גם אם הוא רודן, תקבל את זה בשקט, תספוג את ההתנהגות הלא נאותה, וכל זאת בשם היציבות ונגד הפיטנה. סייד קוטוב שינה סדרי עולם, אמר לא, מותר להפיל שליט, כי הוא לא מקיים את השריעה, אותו דבר כמו שהזכרת, גם על עבד אל נאסר ואחרים. אז פה, בתוך אפגניסטן, היו באמת גורמים כאלה שהזדהו עם האסכולה של סייד קוטוב, מותר להילחם נגד השליט שהוא כופר, שהוא לא מקיים את חוקי השריעה. עכשיו מי זה היה שם? זה היו בעיקר גם מצרים, מצרים נגיד גמא האסלאמי, הג'יהאד המצרי של איימן אל-זוואירי, וגם חבר'ה אלג'יראים שנלחמו שם, וגם לובים אגב. אז אנחנו רואים שם איזשהו סוג של מרקחה, כל מיני חברים מזרימי מחשבה שונים, איסלאמיסטים, באפגניסטן, גם סופים הזכרתי, שזה לא נתנו לזה יותר מדי במה ברישומי דברים או מאמרים, אבל גם סופים נלחמו נגד הסובייטים. עכשיו, אבדאללה אזם, שזה הדמות המפתח שם, באפגניסטן, הוא למעשה אמר, כמו שהזכרתי, ג'יהאד אינדיבידואלי, ג'יהאד הגנתי. ג'יהאד הגנתי הוא חובה אינדיבידואלית על כל מוסלמי. ולא צריך אישור מאף בן אדם. כלומר, אם עכשיו איזשהו מוסלמי חי במערב, הוא לא צריך לקבל אישור מאשתו או מההורים שלו, הוא יכול לעזוב הכל וישר להגר לשטח, לזירת הג'יהאד, כדי להגן על האומה המוסלמית, אל אומה.
אני רק אחדד מה שאתה אומר, שבעצם זה כמו שאני לא יכול להניח תפילין בשבילך. כלומר, יש הבדל בין חובה שהיא כללית לבין חובה שהיא אישית.
נכון.
כלומר, בא החידוש הגדול של עבדאללה אזם, שהושפע כמובן מסעד קוטב וכו', שהוא בא ואומר, תעזוב הכל, קח את הדברים שלך וסע למקום הזה המוסלמי שחייב את העזרה שלך, כי יש כרגע, לא יודעים, המילה היא תהיה מדינה מוסלמית או אזור מוסלמי, אבל בעצם שנפל לכיבוש כופר, ותעזוב את הכל וסע לאפגניסטן.
בדיוק. כן, זה עכשיו עבדאללה אזם אמר, אוקיי, ברגע שאנחנו נסיים את אפגניסטן, נעיף את הכופרים, מה היעד הבא? אז היינו רשימה של יעדים יותר דחופים, כלומר טריטוריות שצריך לפעול בהם, לדוגמה הפיליפינים, דרום הפיליפינים, שהיה תחת, עדיין, כאילו תחת ריבונות נוצרית כביכול, למרות שהיום זה סוג של אוטונומיה, אבל הוא דיבר על הפיליפינים, הוא דיבר על פלסטין, הוא דיבר על אנדלוס, אפילו שהיה בתקופת ימי הביניים תחת שלטון מוסלמי, איפה שהיה פעם שלטון מוסלמי, והיום הוא נמצא תחת שלטון שלא מוסלמי, זה למעשה טריטוריה שאליה כל המוסלמים בעולם צריכים למקד את תשומת לב ואת העיניים, ולהגר אליהם ולהשקיע מאמצים לשחרר אותם. גם אם זה אנדלוס, שזה מימי הביניים. אז זה החידוש למעשה.
אז בעצם יש את החשש הגדול הזה מהדוב הרוסי, אפגניסטן שואבת איסלאמיסטים, כמו שאמרת, מכל הגוונים, כולם נכנסים לאותו סיר ומתערבבים לאיזה דבר חדש שיקרה אולי בהמשך אל-קאידה, וזה מה שקורה אולי באפגניסטן באותם שנים. מה גורם לסובייטים לעזוב, כאילו, או שאני קופץ מדי קדימה, מה קורה שם? כן, למה הטליבן נקרא הטליבן? כן, התלמידים או הסובייטים?
רגע, הטליבן זה בכלל שנות ה-90.
תעשה לי סדר, קדימה.
שנות ה-80, אז קודם כל אמרנו את המלחמת, יש את המלחמה נגד הסובייטים, אבל רגע, לפני שאני, למה הם נסוגו הסובייטים? כי בסופו של דבר, עוד פעם, זה תהליכים גם בתוך רוסיה עצמה. יש שם שיח, יש ביקורת על אופן התנהלות של ברית המועצות באפגניסטן. אני לא רוצה להיכנס לזה, אני חושב שחשוב יותר למקד תשומת לב על בוא נגיד, עלייה של הג'יהאד הגלובלי, או הולדתו של הג'יהאד הגלובלי באפגניסטן. הזכרנו שתי אסכולות, האסכולה שרוצה באפגניסטן, האסכולה שרוצה להפיל את האויב הקרוב, שליטים מקומיים שסרחו, והאסכולה שאומרת שצריך להעיף את האויב הרחוק שפלש לאדמה מוסלמית. עכשיו, בן לאדן יצר גישה שלישית. אוסמה בן לאדן יצר גישה שלישית, שאומרת, אנחנו צריכים להתמקד באויב הרחוק על אדמתו. למה זה? כי בן לאדן הבין, ככה גם הוא כתב וגם התראיין לכלי תקשורת ערביים ולא ערביים, הוא אמר שלמעשה ארצות הברית, למה יש חולי באסלאם? למה המוסלמי סובל? בגלל שאותם משטרים מוסלמים שסרחו, שפעילים, ששולטים במזרח התיכון, הם נתמכים על ידי ארצות הברית. ארצות הברית זה המקור לכל הרוע, לכל החולי. ברגע שאנחנו נפגע בארצות הברית, ונגרום לה להבין שהתמיכה שלה במשטרים המקומיים במזרח התיכון היא לא, התמיכה שלה לא רצויה, אז המשטרים המקומיים יאבדו את התמיכה האמריקאית ויחלשו, ואם הם יחלשו בסוף הם יפלו, ואז נוכל להקים בסופו של דבר אמירות איסלאמית בכל מיני, באותם אזורים שהממשלים המקומיים נפלו, ולהקים בסופו של דבר חליפות איסלאמית. אז בן לאדן, אבל הרעיון הזה התבשל אצלו יותר מאוחר, בתחילת שנות ה-90, תכף אני אגיע לזה, אבל באפגניסטן למעשה, ברגע שהבינו שהסובייטים הולכים לסגת מאפגניסטן, עלתה סוגיה או שאלה מאוד חשובה, גם בעיני עבדאללה אזם, עד שהוא נרצח ב-89, או על ידי הסובייטים, או על ידי איימן זוואירי, הסגן של בן לאדן. אז עלתה שאלה, מה קורה עם הלוחמים הזרים עכשיו? לאן הם ילכו?
אני רק שאני מחדד, כשאתה אומר את הלוחמים זרים, זה בעצם לוחמים שהם לא אפגנים, אלא הגיעו ברגש דתי מרחבי העולם, ואמרו, אנחנו חייבים להציל את המדינה המוסלמית, והנה, הצלחנו, מה עושים עכשיו?
נכון, אגב, חלק מהלוחמים הזרים גם היו סעודים, המשטר הסעודי גם תמך בלוחמים זרים, הוא רצה להרחיק אותם, את אותם איסלאמיסטים שיכלו לעשות לו צרות מבית, יאללה, תלכו מפה, אנחנו נתמוך בכם, כך שתישארו באפגניסטן, וגם פקיסטנים תמכו, ועוד גם מדינות אחרות, כמו לוב. אז באמת, עבדאללה עזאם ובן לדן, דנו בשאלה מה עתידם של הלוחמים הזרים. אז הם למעשה בן לדן, הזכרנו את עבדאללה עזאם, שאמר שאותם לוחמים זרים צריכים להמשיך הלאה לטריטוריות מוסלמיות אחרות, שנמצאות תחת כיבוש או תחת איום של מדינות לא מוסלמיות. עכשיו, בן לדן חשב שאת אותם לוחמים זרים, צריך לעבות את זה, כלומר צריך לגייס עוד לוחמים זרים, ובסופו של דבר להקים איזשהו צבא, צבא איסלאמי, שהוא יהווה חוד החנית בלחימה נגד המערב. בספטמבר 88, בן לאדן מכריז על הקמת אל-קאידה. עכשיו, מה זה אל-קאידה בערבית? הבסיס. כלומר, הבסיס הזה, הוא יהווה למעשה בסיס שממנו ניצא להתקפות נגד יעדים ערבים. אבל כדי להגיע לשם, קודם כל אנחנו צריכים לבנות תשתיות. פרה פרה, שוואי שוואי. אז באמת, אחרי הנסיגה של הסובייטים מאפגניסטן, ארגון אל-קאידה לא רצה להיקלע למלחמת אזרחים. אפגניסטן מהר מאוד הידרדרה למלחמת אזרחים. אנחנו מכירים את טליבן, שנוסד לראשונה ב-1994, ב-1996 הוא כובש מהר מאוד שטחים, וארגון אל-קאידה השכיל לגבש ברית עם ארגון טליבן. אם אתה רוצה נגיד גם מי זה טליבן, טליבן זה למעשה סטודנטים בערבית, זה סטודנטים שלמדו במדרסות בפקיסטן ובאפגניסטן, הם מושפעו מהאסכולה שקוראים לה האסכולה הדאובנדית. מה זה האסכולה? האסכולה הזאת זה אסכולה די נוקשה, במידה מסוימת היא דומה קצת לווהביזם, אבל היא התגבשה באזור הזה של תת היבשת ההודית, יש בה גם אלמנטים סופים. אבל הטליבן, הם מושפעו גם מרעיונות ווהבים. כלומר, יש פה עוד פעם, אנחנו רואים סלט, יש פה סלט של רעיונות קיצוניים, וטליבן בסופו של דבר גם רצה להקים אמירות אסלאמית באפגניסטן.
אז מיכאל, אז בעצם ככה, אני מבין שיש תבשיל אחד שיוצא מתוך אפגניסטן, שאנחנו קוראים לו אל-קאידה, שהוא אותו ככה בליל של רעיונות, שאחרי זה מזקק אותו אוסאמה בן לאדן, ובמקביל יש בליל רעיונות יחסית דומה שצומח בפקיסטן, שמגיעים אל תוך, שזה בעצם חבר'ה שלמדו וחזרו, ובעצם יש פה ברית בין קבוצות יחסית דומות, אחים תאומים, בני דודים, כמה הם דומים ושונים. גם היום אני אשאל, אבל אפילו אני אשאל קודם לשנות ה-80 או ה-90, מה הדומה והשונה בין באמת אל-קאידה וטליבן?
טליבן קודם כל הוא מצטמצם לגבולות הלאום האפגני, קודם כל. נכון שיש בסיס רעיוני דומה, אבל בניגוד לאל-קאידה, הטליבן מתמקד בגבולות של אפגניסטן. אל-קאידה יש לו חזון יותר גלובלי. כלומר, אפגניסטן עבורו זה באמת גם להגשים את החזון, להקים אמירות, אבל גם פלטפורמה כדי להעתיק את ההצלחה של טליבן באפגניסטן לטריטוריות מוסלמיות אחרות. כלומר, הוא יותר חזון גלובלי פה. זה, בגלל זה אנחנו קוראים לזה הג'יהאד הגלובלי. איך להפיץ את החזון הזה? דרך ג'יהאד התקפי. אז באמת, בשנות ה-90, תחילת שנות ה-90, אפגניסטן גולשת למלחמת אזרחים, ואל-קאידה, למרבה הצער, הוא רואה את בגלל שהוא מחויב, עוד לפני שטליבן נוסד, הוא התחבר לאותה קבוצת סטודנטים הזאת, שלמדה במדרסות, ונלחם איתם במלחמת האזרחים. אל-קאידה ספג על זה הרבה ביקורת, למה הוא לא מקשים את החזון שלו וישר מסתבך במלחמת האזרחים. ואז בן לדן נוקט החלטה מאוד חשובה, והוא מאגר לסודן ב-91. ואז סודן הייתה באותו זמן תחת השלטון של חסן טוראבי, מהאחים המוסלמים, ושם בסודן בן לדן בונה תשתיות עבור אותם פעילי ג'יהאד, עבור אותם לוחמים זרים, לדוגמה, מחנות אימונים, שבהם הוא מכשיר לוחמים זרים, וגם לוחמים מקרן אפריקה, לדוגמה מסומליה, ומתוך מחשבה שהוא יקים צבא מוסלמי גלובלי, שיקשים את החזון שלו. אותה, אני יכול גם לציין שגם אפילו בנקודת זמן הזאת, אפילו אל-קאידה פוגש פעילים מחיזבאללה. עימד מורניה גם כן היה באותו זמן בסודאן, ואפילו הזמינו את חברי אל-קאידה להתאמן במחנות אימונים בדרום לבנון, אצל חיזבאללה.
כלומר, אתה אומר בעצם, שני דברים מעניינים אתה אומר פה, אחד, שיש פה בעצם השפעה הדדית, בלי שזה מפריע להם כל האימות המפורסם.
שיתוף פעולה.
שיתוף פעולה, שעם סונים זה הכל בצד, כי יש אדמות אסלאם שצריך לטפל בהם, למרות ש... אני רק אומר לעצמי תוך כדי, שזה בעצם הסובייטים כבר לא שם, ורק אם השם עימד מורניה מוכר, ואנשים מגרדים את הראש ונוסעים להבין למה, עימד מורניה היה בעצם רמטכ"ל חיזבאללה, עמד מאחורי פיגועים רבים, וחוסל בגלל איזו תקלה באוטו שלו בשנת 2008, תקלה הוא שמה שמישהו חיסל אותו כמובן, אני לא יכול להגיד שיש קשר לישראל, אבל יש סברות כאלה. ועוד נקודה שאני רוצה להוסיף, בין הסתם כולם שואלים רגע, אבל למה... למה אוסמה בן לאדן עוזב את האזור של המזרח התיכון לכיוון סודאן, סודאן זה ככה קצת פריפריה, אז בעצם אוסמה בן לאדן בשנת 1990 מציע למלך פהד עזרה נגד כל הבלגן שקורה, אני אזכיר, אוגוסט 90, סדאם חוסיין פולש לכווית, אחרי כמובן 8 שנים של מלחמה עם איראן והכל, משלל הסיבות, לא ניכנס לזה כרגע, והוא, בן לאדן, למוד ניסיון מהלחימה באפגניסטן, אומר למלך פהד, מלך סעודיה, תן לי ולחבר'ה שלי, אותו צבא שאתה בדיוק מזכיר אותו, תן לי, אנחנו נציל את סעודיה מסדאם והכל, אל תביא את הכופרים האמריקאים, כמובן האמריקאים נוצרים, והוא לא מקשיב לזה. ואפילו כזה אמרתי, כזה מחשבה כזה, אולי, זה בעצם אולי הזרעים הראשונים של הפיגוע של 11 בספטמבר, אבל הוא, אותו בן לאדן כמובן לא יכול להישאר כבר בסעודיה אחרי שהוא מדבר כל כך רעות על סעודיה והוא עובר לסודן וכמו, וזה מחזיר אותנו לתיאור שאמרת את השהייה שלו בסודן וכל השדרוג שלו.
כן, אתה צודק לגבי המקרה הסעודי, מאוד חשוב. כן, באותו ברגע שהוא קיבל סירוב מהמלך הסעודי שאין טעם להסתייע בצבא שלו, אז באמת בן לאדן, גם כן שהוא נחרד מעצם נוכחותם של נוצרים, צלבנים, לפי הטרמינולוגיה שלו, על אדמה מוסלמית, ויש חדית גם שאוסר על זה, שסור שלאדמת החיג'אז ייכנסו נוצרים, אז הוא מזדעזע בן לאדן, ומבין שהסעודים למעשה הם אויב, שהם שותפים פעולה עם האויב הרחוק, עם השייטן אל כביר, עם השטן הגדול, ארצות הברית, אז כן, אז הוא כבר ברטוריקה אנטי-סעודית.
רק ונוסיף עוד משהו אחד, שכשאנחנו אומרים חיג'אז, זה בעצם אומר האזור בחצי האי ערב, של סעודיה כמובן בשליטה היום, אבל שזה האזור של הערים הקדושות, מקה ומדינה, אז כמובן יש פה הקשר גם דתי, לא רק לאומי, ערבי וכו', כלומר, ערי הקודש, גם היום לעיר מקה, אולי גם למדינה, אתה מזמן לחדד אותי, לא נכנסים לא מוסלמים, בוודאי שאנחנו המוסלמים לא ניתן, לפי בן לאדן בוודאי, כוחות אמריקאים, אבל כאמור המלך לא מקבל את בקשתו, הצעתו.
כן, אז בסודן בן לאדן מקים שם, יש לו תשתיות נדלניות, צריכים לזכור שהוא בא ממשפחה מאוד עשירה, אבא שלו קבלן, יש לו הרבה אחים, והוא בכספים האלה מיליוני דולרים, הוא מצליח לבנות תשתיות לא רק בסודן, אלא גם כמובן באפגניסטן, אלא גם במקומות אחרים, כמו בוסניה, אנחנו זוכרים, כבר הרבה שכחו את מלחמת בוסניה, שגם שם אז הייתה זירה ללוחמים זרים, שם הגרו גם אפילו לוחמים שיעים, וגם לוחמים של אל-קאידה, וגם אחים המוסלמים, זה גם עוד זירה שלא מדברים הרבה עליה, ושם בן לאדן ניסה, בן לאדן והעוזרים שלו ניסו לגייס לוחמים זרים גם שם, אחרי שהסתיימה מלחמת בוסניה. וכמובן מקיימים תאים במערב גם כן, כמו במילאנו, כן.
עכשיו לפני שנמשיך ממש היסטורית או בכלל, איך אנחנו מסבירים את השיתוף פעולה הזה שתיארנו מקודם בין חיזבאללה לבין אל-קאידה או טליבן? כלומר, אין שום מחשבות רגע, על האימות השיעי-סוני בהקשר הזה?
זהו, אז עכשיו לגבי אל-קאידה חיזבאללה, קודם כל האויב של האויב שלי הוא חברי. כלומר, הם חולקים אינטרס משותף, לגרש את האמריקאים מאדמות המוסלמיות. אני אזכיר את הפיגוע הגדול שנעשה ב-95 נגד מגדלי חובר ובריאד. היו טביעות אצבע של אל-קאידה, אבל מי שעזר לעשות את הפיגוע הזה נגד האמריקאים, באותו פיגוע נרגו גם חיילי מרינס, שני פיגועים גדולים, ומי שעזר לאל-קאידה לעשות את זה זה חיזבאללה, לפי כל מיני דוחות מודיעינים, למרות שהם ניסו לטשטש את המידע הזה. אז עוד פעם, אנחנו גם צריכים לזכור שהנהגת אל-קאידה היום, איפה היא יושבת, אחרי ה-9-11, איפה ברחה הנהגת אל-קאידה? חלקה ברחה לאיראן, איראן נתנה להם מחסה. כמובן שיש עוד אינטרסים לאיראנים, אבל האיראנים עזרו להם, להנהגת אל-קאידה, נתנה להם שם את הפסיליטיס, את השירותים ובסיס לתכנן שם פיגועים ומהלכים, וכמובן באותו זמן גם תמכה בטליבן. כי עוד פעם, בשביל לגרש ולהטיש את האויב האמריקאי שנמצא באפגניסטן. עוד פעם, שיתוף אינטרסים. אולי אני אקפוץ קצת, אני רוצה להזכיר שבשתי תאריכים, אני לא רוצה לעשות עכשיו איזשהו טיימלן יותר מדי מעייף, אבל ב-96 בן לאדן מכריז על ג'יהאד נגד ארצות הברית. בעקבות הפיגועים האלה שהיה בגדלי חובר ובריאד, בן לאדן ב-96 אומר, האמריקאים, למרות הפיגועים הגדולים האלה שנעשו נגדם על אדמה הסעודית, אדמה קדושה, האמריקאים לא למדו לקח. הם לא נסוגו, ולכן אנחנו יוצאים היום, אנחנו הכוחות האיסלאמיסטים, יוצאים בג'יהאד נגד אמריקאים, נגד ארצות הברית. ב-98, גם תאריך מאוד חשוב, 98, בן לאדן מכריז על הקמת החזית האיסלאמית העולמית נגד הצלבנים והיהודים. למה הוא כרך את היהודים גם כן? כי היהודים למעשה, כביכול, לפי הנרטיב של בן לאדן, נתמכים על ידי המערב. כלומר, ישראל, מי שהקים אותה, זה המערב, כדי שהם יהיו בגרון, עצם בגרון של המוסלמים, וישראל היא איזשהו כלי, משחק בידי המערב, כדי לקדם את האג'נדה של המערב. וכל מה שהיהודים עושים נגד הפלסטינאים לכאורה, זה הכל בברכת המערב ועידוד המערב. בגלל זה בן לאדן גם קורך אותם, וגם יש כל מיני מוטיבים אנטישמיים, יהודים כביכול שולטים בבנקים ומניעים את הכלכלה העולמית ומנסים לשלוט בכלכלה במזרח התיכון וכולי. פייק ניוז.
אז לא ידענו שיש ביטוי כזה, פייק ניוז פשוט.
כן.
עכשיו, מה ההבדל בעצם בין ההצהרות של 88, 96, 98? כלומר, הקמת אל-קאידה
והקמת החזית. לא, פשוט הצהרת כוונות. הצהרת כוונות. ב-98 זה הרחבת היריעה, מי נמצא בסל הזה של הסל מטרות, או בסל של האויבים. וב-98 כמובן שני פיגועים קשים סימולטנית בקניה וטנזניה, נגד שגרירויות ארצות הברית, וזה למעשה יריעת הפתיחה, אפשר לומר, הרשמית של אל-קאידה נגד יעדים מערבי, בוא נגיד, כלומר נגד יעד אמריקאי, הזכרנו את הפיגוע בסעודיה, אבל זה אני חושב, פיגוע שדי טלטל את האמריקאים. כלומר, הבינו שיש להם פה בעיה רצינית.
עכשיו, כל הזמן הזה, אני הייתי מוסיף גם אולי את הפיגוע של 93 בתאומים, הניסיון להפיל את התאומים עם מסעית נפץ שלא הצליח.
נכון, היו עוד פיגועים שלא צלחו.
עכשיו, כל הזמן הזה, אם הייתי שואל את, לא יודע, את ראש ה-CIA, או לא יודע, מישהו על אל-קאידה, על בן לאדן, אפילו בשנת 98, האם באמת אנחנו הבנו, המערב, לא יודע, הבנו באמת מי הוא בן לאדן ומה רצונו? כלומר, זה קל, כאילו, תוך כדי שאתה מדבר, אני אומר לעצמי ולמאזינים, אנחנו מדברים על 3 שנים לפני הפיגוע בתאומים המדובר. כלומר, זה לא שאנחנו מדברים על איזו הצהרה עתיקה שצריך לומר, זה כאילו הכי בתכלס.
אתה צודק, שאלה נכונה ובמקום. קודם כל, הארגון היה תחת הרדאר, היה ברדאר של ה-CIA, ה-FBI, גם המוסד, עוד גורמים אחרים. לגבי ארצות הברית, אחת הביקורות הכי קשות, הביקורות על למה קרה 9-11 נגד הסוכנויות ביון, זה שלא היה תיאום ביניהם. כלומר, אותן סוכנויות ביון אמריקאיות כן ידעו על אל-קאידה, כן ידעו שהוא מתכנן לפגוע בידים הערביים, אבל לא עשו כלום. למה? אגו, אינטרסים. אנחנו לא חולקים איתך מידע כזה וכזה, כי אנחנו צריכים להצדיק את הסיבת קיום שלנו, אגו, פרסטיג'ה וכו'. ואחת הביקורות בשיח האמריקאי זה באמת על שלא היה שיתוף פעולה, לא חלקו מודיעין, וזה אחת התובנות ואחד הלקחים שלמדו סוכניות הביון האמריקאיות בעקבות הביקורת הזאת, והיום כן יש חדרי מצב, גם בישראל אגב, שמשתפים פעולה אחד עם השני, כדי לא לפספס מידע שנמצא על השולחן של אותו אנליסט או חוקר מודיעין.
אז הגענו בעצם לתאריך שלנו, מה שנקרא, הגענו לספטמבר 2001, ארבעה מטוסים נחטפים, שניים המפורסמים יותר, אלה עם היחץ היותר טוב, התרסקו לתוך, במכוון כמובן, לתוך מגדלי התאומים בניו יורק, שם אני ביקרתי ב-1997, יש לציין, על המגדלים, ועוד שניים נוספים, היה או קפיטול או בית לבן, והשני לפנטגון, ההוא שהיה מיועד לקפיטול סלש בית לבן, ניסו להשתלט בחזרה והתרסק, אבל עיקר הסיפור כמובן היה מרכז הסחר העולמי, מגדלי התאומים, ואני זוכר העיתון, אני חושב שמעריב, יום אחרי זה מספר על 10,000 הרוגים, זה המספר. עכשיו זה מהמם מבחינתי בעיקר, כי מדברים על קצת פחות מ-3,000, אבל מה הייתה התחושה? אז זה באמת אירוע כמובן שמזעזע את ארצות הברית ואת המערב כולו, ואולי נתן גם לגיטימציה יותר טובה לישראל והתמודדות בטרור שלנו, כי אנחנו יודעים שכבר באפריל 2002 יש לנו את חומת מגן. אבל בואו נסתכל רגע על הסיפור שלנו בתוך ה-20 שנה שיש לנו. ג'ורג' בוש מכריז מלחמה, ואז בסדר, אז הטליבן נופל יחסית מהר, ואז מה קורה? 20 שנה מבוזבזות? מה קרה בעצם כל הזמן הזה?
אז קודם כל אל-קאידה מקבל על ימין ועל שמאל מכות מאמריקאים. ארצות הברית הקימה קואליציה, ארצות הברית גם נקטה, בוא נגיד, התייחסה בהתאם לכל מדינה שלא רוצה לשתף פעולה עם ארצות הברית בקואליציה. כלומר, אם אותה מדינה הביאה נכונות לשתף פעולה עם ארצות הברית, ארצות הברית, בוא נגיד, היא רעיפה עליה שבחים ותמכה בכלכלית. כלומר, אל-קאידה השפיעה גם על המערכת, הפיגועי 9-11 גם השפיעו על המערכת הבינלאומית, על היחסים בין ארצות לבעלות הברית שלה ומדינות אחרות. עכשיו, אני יכול להגיד שעד 2003, בוא נגיד, אל-קאידה עד 2003, ב-2003 לזכור, הפלישה האמריקאית לעיראק, עד 2003 אל-קאידה ספגו גם טליבן מכות מאוד קשות, בעיקר הודות למלאטים שהצליחו לפגוע בראשים ובחירים באל-קאידה, הרבה מבחירי אל-קאידה מצאו מקלט או בפקיסטן, אנחנו יודעים שאוסמה בן לדן בסוף התחבא שם בפקיסטן, אבו טאבאד, ואו ברצועה יש איזשהו אזור גבול בין פקיסטן לאפגניסטן שקוראים לו וזיריסטן, אזור מאוד הררי, אזור שבטי, עם זיקה מאוד חזקה של השבטים לאסלאם, ושם הם מצאו מקלט, וגם באיראן אגב, הזכרתי את איראן, גם שם. אז אל-קאידה מנסה לשרוד כרגע, וב-2003 הייתה איזושהי הפוגה, למה? בגלל הפלישה האמריקאית לעיראק, ואל-קאידה מנסה גם שם ללבות את הרוחות, לגייס אנשים, ואז אנחנו שומעים על אבו מוסא בלזרקאווי, שהקים את שלוחת אל-קאידה בעיראק, ונודע בעריפות ראשים המחרידות שלו, של שבויים מערביים, פיגועים נגד שיעים, נגד מסגדים. עכשיו, אני חושב ש... בוא נגיד, עוד פעם, זו שאלה די גדולה, מה קרה ב-20 שנה, אבל נוצר איזשהו תהליך, או אל-קאידה התחיל להתבונן על עצמו, ללמוד מהטעויות שהוא עשה. גם בתוך אל-קאידה הייתה ביקורת, האם זה היה נכון לעשות ה-9-11? כי מה המטרה של ה-9-11 הייתה לפי בן לאדן? קודם כל להעביר מסר לאמריקאים שהמוסלמים לא מוכנים לקבל מעורבות אמריקאית באדמות מוסלמיות. שתיים, לעורר את האומה המוסלמית, לנטוע בה את ההכרה ואת התודעה שאמריקה היא למעשה אימפריית רשע שמחפשת לגנוב, לבזוז את המשאבים של האסלאם, להמליך מלכים מטעמה על אדמות מוסלמיות שישרתו את האג'נדה שלהם. כלומר, בן לדן וגם אל-קאידה אומרים, אנחנו למעשה רצינו למשוך את ארצות הברית דרך הפיגועי ה-9-11 למלחמה נגד המוסלמים. ולמה זה? כדי שהמוסלמים יתעוררו, לא ישבו עכשיו על הספה ויסתכלו אל-ג'זירה, אלא יזמו מעשה ויצאו נגד אמריקאים בכל אופ בכל דרך שהיא. עכשיו אני כדאי להזכיר אחד האסטרטגים הכי חזקים, הכי בולטים, אפילו גאונים, בארגון אל-קאידה, זה אבו מוסאב א-סורי. אבו מוסאב א-סורי, שלפי השם הוא בא מסוריה, הוא למעשה קבע איזושהי תוכנית אסטרטגית שאותה אימץ, אותה אימץ אל-קאידה כבר ב-2009, ובעיקר אחרי האביב הערבי, 2011, ובעיקר כמובן תחת הנהגתו של איימן אל-זוהירי, אסטרטגיה שקוראים לה אלף החתכים. מה זה אומר אלף החתכים? זה אומר להטיש את המערב, להטיש את המערב על ידי פגיעה באינטרסים כלכליים שלו, על ידי פיגועי לון וולף, פיגועי זאב בודד. כלומר, אל-קאידה, מה שאנחנו רואים, למד מהטעויות שלו מה-9-11, הוא איבד הרבה מהנכסים שלו באפגניסטן, וחלק מהטעויות האלה, חלק מהלקחים, הוא החליט לחזק את המאחזים שלו באזורים שונים במזרח התיכון, תשתיות, נגיד במאלי, נגיד בתימן, אפילו קשמיר וכו', ובנוסף הוא טיפח את את התפיסה הזאת של זאב בודד. מה זה אומר זאב בודד? זה אומר שמוסלמי שחי במערב, הוא מכיר את התרבות המקומית, הוא מכיר את השפה המקומית, ולכן הרבה יותר קל לו לבצע פיגוע. ואל-קאידה באמת מעודד מוסלמים שגרים במערב לבצע פיגועי זאב בודד. ואומרים, אתם רוצים, מה זה, פיגועים זה יכול להיות נגד בנקים, זה יכול להיות נגד מצעדי גאווה, זה יכול להיות מצעדים, מחאות, איפה שיש ריכוז של המונים, שם כדאי להתמקד, לעשות את הפיגועים, כי ככה גם יהיו יותר הרוגים, גם התקשורת המערבית תיתן לזה במה, ואנחנו יודעים שיש קשר סימביוזי בין הארגוני טרור לתקשורת, כלומר, הם צריכים את הצומי הזאת, תשומת לב הזה מהתקשורת, כדי להדיר, ולהגביה את ה, למנף לה את השם שלהם דרך הפיגועים האלה. אז אל-קאידה כחלק מעידוד וגיוס מוסלמים שמזדהים עם הערכים של אל-קאידה או שנקעה נפשם מהמערב שאיכשהו מתנהג כלפי האסלאם, מדכא סמלים כמו בשוויץ אסור לבנות מינרטים, כמו בצרפת אסור לבנות חיג'אב, אל-קאידה מנצל את הרגשות אנטגוניזם האלה בקרב המוסלמים במערב, והוא מפרסם, עד היום, הוא מפרסם manuals, מדריכים, המדריך הידוע ביותר זה Inspire באנגלית, שלמעשה נותן עצות, הדרכה איך לבצע פיגועים, נגיד פיגועי דריסה. אז אל-קאידה ממליץ, בואו תגנבו מסעית, תדאגו אבל שעל המסעית יהיו גלגלים עבים כדי שתוכלו לדרוס כמה שיותר אנשים וכולי וכולי. אני לא אתן עכשיו רעיונות פה בפודקאסט לכל מיני, אבל זה השיטה או איזושהי תורת לחימה, בוא נגיד, של קאידה מטיף לה בקרב מוסלמים במערב. וזה עד היום.
עכשיו כל הדבר הזה הוא בעצם דבר שהוא גלוי, כלומר צריך מודיעין מאוד רציני כדי למצוא את זה, שזה כמו דאש, נדבר עליו אולי עוד רגע, קצת ככה נזכיר את הבן החורג, שדאש הרי שם את הכל בפנים, כן? אז הדברים שאתה מתאר, אינספייר וחבריו, זה דבר שהוא היה גלוי וידוע, או שיודעי כן הם צריכים להגיע לזה?
סוף שנות ה-90, מהפכת האינטרנט, מהפכה דיגיטלית, זה רק משתכלל עם הזמן, 2006-2007, מדיה חברתית, פייסבוק, חגך טוויטר, אז אל-קאידה ניצל, עדיין מנצל את הגורמים האלה, את הערוצי ההנחלה והפצה, את המדיה החברתית, הקים גם פורומים בזמנו, פורום אל-פידה, פורום שהוא מוכל אסלאם, לא משנה, כל מיני פורומים, בלוגים, מעל איזה 1,000 אתרים, שדרכם הוא הפיץ את המשנה שלו, לאותם פורומים גם היו צריכים סיסרה מסוימת, ושם הם היו דנים, איך מפיצים את החומרים שלהם. אחר כך שבאה המדיה החברתית, זה כבר גלוי לכולם, אז הפיצו דרך המדיה החברתית. אבל ברגע שדאש עלה, כמו שהזכרת, ב-2014, ושם גם כן היו, בוא נגיד, תעמולה דומה לזו, בוא נגיד, דאש הקדים קצת את אל-קאידה במדיה החברתית, אבל החומרים האלה עדיין נמצאים במדיה החברתית. אחרי 2014, יש ביקורת נגד פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, יוטיוב, איך הם לא העיזו להסיר את אותם תכנים מסיתים ומעוררי אלימות. אז באמת היום פייסבוק ואותם פלטפורמות במדיה החברתית ממהרות להסיר את התכנים האלה, אם לא, אם סופגות כנס כספי, אבל לא כל המדיה החברתיות עושות את זה. נגיד טיק טוק, שזה בכלל בבעלות סינית, הם כאילו לא מזיז להם, וצריך, חבל, צריך לטפל בזה. אז מה שעושה, היום בגלל שהמדיה החברתית יותר קשה להפיץ שם חומרי התעמולה, גם אל-קאידה, גם דאש, הם למעשה נדדו לפלטפורמות חדשות, הם לא נטשו את טוויטר ופייסבוק, לפעמים נגיד יש משחק מונדיאל, עכשיו יש את המוקדמות במונדיאל, אז יש אשטג, ישראל נגיד, מה היה, יאי פארה, אז הם שוטלים נגיד באותו אשטג חומרי תעמולה, בסדר, אחרי יום יומיים זה אף, אבל רואים את האשטג הזה, אבל אותן פלטפורמות שעדיין פועלות, ופעילות מאוד ביום יום, זה פלטפורמות פחות מוכרות לציבור הרחב, נגיד Rocket Chat, Trima, אחרות, ששם הם מאוד פעילים, מאוד מאוד פעילים, ויש גם שיח שם בין הג'יהאדיסט, גם אל-קאידה, גם דאש, יש תחרות ביניהם, איך לגייס אנשים וכו'.
מה שאתה מתאר בעצם, חוץ מזה שזה מרתק, כן, אני נהנה פה מכל רגע, אבל... זה נראה כאילו, אני מדמיין, אתה יודע, באחת ההנאות הגדולות שלי בהרצאות שלי, זה, הן אם זה אנשי צבא, מכינות, בתי ספר, אני כמעט תמיד מכניס במרכאות בטעות איזה קריקטורה על רשתות חברתיות, ואני עושה סקר. אני עושה סקר מי משתמש פעם ביום ביוטיוב, פעם ביום בוואטסאפ, ואז כמו אני מגיע לפייסבוק ולטוויטר ו... טלגרם וטיק טוק ואינסטגרם וכל. עכשיו ההנאה הגדולה שלי זה לא רק מה רוב האנשים, שוב, נגיד לטובת דוגמה, מכיניסטים, מה הם עונים. המגניב מבחינתי זה המורים או המדריכים או הרכזים שמגלים שהם לא מעודכנים. שהם כזה, מה? רק 10% בפייסבוק היום? באמת? חשבתי שאני מגניב. אז בעצם דאש הוא האח הקטן או האחיין המעודכן יותר של אל-קאידה, ובעצם כל ההתפרצות של 2014 הזכירה לאל-קאידה שהיא צריכה לעשות במרכאות עדכון תוכנה ולהתעדכן והכל, ואולי זה הזדמנות, אנחנו ככה מתקרבים לסיום, אבל אולי זה הזדמנות טובה ככה קצת לחדד, אם דאש, זה כמובן בערבית דאולה לאסלאמיה פי אל-עיראק ואל-שאם, המדינה האסלאמית בעיראק ושאם.
היום זה רק דאולה אסלאמיה.
כן, כן, אני אומר, במקור, אנחנו אוהבים לקרוא לזה דאש כי זה שם שנקלט, היום זה דאולה אסלאמיה, כלומר המדינה האסלאמית, בתחילת דרכה הייתה קשורה יותר מת לעיראק ולשאם, שם זה סוריה רבתי, לא רק סוריה המדינית דווקא, ונראה אחרי שבעצם הקואליציה המערבית יחסית הפילה את דאש, כלומר, מוסול נפלה בחזרה לעיראק, רקה לסוריה והכל. מה ההבדל בעצם בין שני האח הגדול והאח הקטן הזה? כלומר, לכאורה הם פתאום נהיים יותר ויותר דומים. מה ההבדל כיום בין אל-קאידה ודאש?
אז אמרנו, אוקיי, קודם כל הם, מאותו זרם מחשבתי, הסלפי, הג'יהאדיה, שתיהם מושפעות מסעיד קוטוב, אבן תיימיה גם כן. השוני העיקרי זה... איך להשיג את היעד. כלומר, דאש, אין לו סבלנות. עכשיו ומיד, אין לו סבלנות. עכשיו הוא רוצה חליפות. שחור או לבן. או אם אתה לא איתי, אתה אויב שלי. אם אתה איתי, יופי, יאללה מוסאלה. אל-קאידה למד מהטעויות מה-9-11, הבין שהוא לא יכול עכשיו להסתכסך עם כל מיני גורמים, גם שלא בהכרח חולקים את אותה תפיסת עולם. וכדי להשיג את המטרה שלו, להפיל את האויב הקרוב, נגיד את המשטר במאלי, את המשטר המצרי, הוא מבין שהוא צריך לשתף פעולה, וגם הכריז על זה ב-2013, הוציא איזשהו מניואל, מדריך, איך להתנהג כלפי קבוצות ג'יהאד אחרות, וכלפי מיעוטים דתיים, נגיד שיעים או נוצרים. ומה הוא אומר במניואל הזה? קוראים לזה קווים כלליים למוג'הידין. כלומר, גם לשלוחות שלו, היום יש חמש לוחות רשמיות של אל-קאידה. אז הדבר מאוד פשוט, קודם כל צריך לשתף פעולה עם פעילי ג'יהאד אחרים. זה בסדר, כל עוד הם רוצים להפיל את המשטר המקומי. שתיים, צריך להיזהר לא להיכנס לאימות מזוין נגד מיעוטים דתיים, ולא משנה אם זה נוצרים או שיעים, זה כל עוד הם לא נושאים נשק. אם הם לא נושאים נשק, זה בסדר. אם לא, כדאי להתעלם מהם, כן, אבל בסופו של דבר ברור שהם רוצים אל-קאידה, כן, יטפל בהם, אבל לא כרגע, לא בטווח הקרוב. וזה כדי להשיג שקט תעשייתי ולהתמקד במטרה. אז אל-קאידה מוכן איכשהו להתפשר או פרגמטי כרגע, כדי להשיג לטווח הרחוק את המטרה שלו. דאש, דאש לא. או שאתה איתי או שלא, אז זה ההבדל העיקרי. שתיים, הבדל שני, בין אל-קאידה לדאש, זה שדאש הקים חליפות. אל-קאידה אומר, אוקיי, זה, אנחנו גם רוצים חליפות, אבל זה לא הזמן, נתחיל את זה למועד יותר מאוחר, שיפשילו התנאים. מה זה אומר כשיפשילו התנאים? כאשר האוכלוסייה המקומית תהיה מוכנה לקבל את הרעיון הזה, את החליפות. כלומר, אל-קאידה שם דגש על דעווה, על פרופוגנדה תעמולה, להכשיר את הלבבות של האנשים, לקבל חליפות מתישהו בעתיד, תוך כדי הצגתה כמזור לתחלואי האסלאם והמוסלמי המקומי. אז זה שתי צירים מתנגשים, חליפות בסדר, אבל לא עכשיו, זה הבדל נוסף.
עכשיו, זה נשמע כאילו בעצם אנחנו רואים אולי איכואניזם, נקרא לזה ככה, לתוך אל-קאידה. אני אסביר למה אני אתכוון, ותחדד אותי כמובן. אני תמיד זוכר שיש לנו בעצם את דרכו של חסן אל-בנה, ממשיך דרכו העיקרי שרואים היום זה יוסוף אל-קרדאווי, מצרי שיושב כרגע בקטר, פרש לאחרונה מכל מיני תפקידים שלו והכל, וזה בעצם מה שנקרא הווסטי, המיינסטרים של האחים המוסלמים, וזה היה נשמע לי כל הזמן שבעצם אל-קאידה הם הגורם יותר קיצוני, וכמובן דאש, ממש כמו שתיארת, עוד יותר קיצוני. ואל-קאידה היה נראה כזה אמת עד שהגיע דאש כמשוגע תורן והכל, אז בעצם אל-קאידה למרות כל הכיוון המאוד מאוד קיצוני, כן מבין במרכאות למד מהאולי האח העוד יותר גדול, או מהדוד יוסוף אל-קרדאווי, או מהדוד חסן אל-בנה, שכן כדאי קצת להנמיך את האש, כן? אם נגיד חסן אל-בנה או קרדאווי, בכלל האחים המוסלמים, הם רוצים אש נמוכה עם דעווה, עם הזמנות בואו לשיעורי קוראן או דברים כאלה, אז כאילו זה נשמע כאילו קצת הצליחו, אולי מהניסיון כמו שאתה מתאר, להנמיך את האש מהצד של אל-קאידה.
נכון, רק בהבדל אחד מהאחים המוסלמים, האחים המוסלמים מוכנים לשחק במשחק הדמוקרטי, להשתלב במוסדות המדינה, בעוד שאל-קאידה אומר אנחנו לא מכירים במוסדות המדינה. דמוקרטיה זה נוגד את דת האסלאם. ואפילו הם מוכיחים את האחים המוסלמים, אומרים האחים המוסלמים טעו ברגע שהם החליטו להשתלב בבחירות, להשתתף במשחק הפוליטי. אבל נכון, יש פה באמת פרגמטיזם, כמו של האיחואן, יש פה איזשהו ניסיון, אבל עוד פעם, לא, יכול להיות שזה גם אגב מעורר גם כן פילוג בתוך אל-קאידה, אנחנו לא יודעים את זה. כן.
עכשיו נקודה מעניינת, ככה ממש בהמשל לזה אני ככה אחדד, נקודה חשובה, כי צריך לזכור שהאחים המוסלמים בעצם שנים רבות חיכו על הגדר כדי להשפיע את מה שהם רוצים. הדוגמה הקלה היא כמובן במצרים, כן? שבעצם שנים רבות הם ניסו את ההשפעה האיטית והשקטה שלהם על אותה אש קטנה, ואז כאשר מובארק נופל באביב הערבי, הם מצליחים לתפוס את השלטון לשנה אחת בלבד, 2012-2013, ואז הגנרל עבד פתח הסיסי, שר ההגנה, משתלט, ועכשיו אנחנו רואים על מקרה דומה כמובן בתוניסיה, כן? כלומר, אני אומר, זה רק מחזק, אם אנחנו היינו פה אנשי אל-קאידה, אז היינו אומרים, הנה, לא רק במצרים, גם בתוניסיה, האחים המוסלמים, במרכאות רפורמים האלה, שנותנים תקווה לדמוקרטיה, הנה הם קיבלו עוד הוכחה לחיזוק למה הדמוקרטיה הזאת לא שווה כלום.
כן, וזה דומה גם למה שטליבן עושה היום, מתקפת חיוכים. אחרי הנסיגה האמריקאית, אנחנו ניתן זכויות לאנשים, אנחנו רוצים לחיות בהרמוניה, כמובן כדי לייצב את המדינה ולזכות בלגיטימציה בינלאומית.
לי יש תחושה, ואולי זה רק שלי, שאנחנו באיזה סוג של פיקשוש כזאת. כלומר, ניצחנו במרכאות או בלי מרכאות את דאש, היינו אנחנו המערב, כן? הרי זה לא רק ארצות הברית, זה כוח נאטו ואחרים, 20 שנה באפגניסטן, מה השתנה? כלומר, זה נשמע שאיום הג'יהאד העולמי חי וקיים, בוודאי שבעיניהם הם סילקו את המעצמה, כמו שדיברנו ממש בתחילת השיחה, כמו בריטניה, כמו סובייטים וארצות הברית, אבל מה השתנה באמת ב-20 שנה האחרונות? האם האיום של הג'יהאד דומה, שונה?
תראה, קודם כל, מי שמספיד את דאש, אז זה לא נכון. דאש, למרבה הצער, מתפשט כמו אפידמיה, יותר גרוע מהקורונה, באפריקה, באזור הסייל, בניגריה, בורקינה פאסו, ניג'ר. גם אל-קאידה הצליח להשתלט על רוב, מה זה להשתלט? יש לו השפעה, לא להשתלט, יש לו השפעה מאוד גדולה על מאלי, הצליח לחבור על הרבה שבטים. אל-קאידה היום יש, נהנה יותר מבסיס תמיכה עממית יותר נרחב. עכשיו שהטליבן יצא, שהאמריקאים יצאו מאפגניסטן, והטליבן ממשיך לחבק את אל-קאידה, למרות שהוא מכחיש שהוא נותן, הוא מאפשר נוכחות של טרוריסטים על אדמת אפגניסטן, אל-קאידה מנצל את זה כדי לחזק עכשיו את התשתיות שלו, ואי אפשר לדעת באמת מה יהיה. כלומר, הג'אד הגלובלי ממשיך להוות איום, ללא ספק. והיום הוא נמצא ביותר מקומות במזרח התיכון מאשר 9-11. עכשיו, מה כן השוני, מה כן השינוי שאני רואה, לפחות? אני חושב שנקודת המפנה בתודעה של המשטרים המוסלמים, הערבים בעיקר, בעיקר המפרציות, זה אחרי האביב הערבי. כלומר, זה לא הפך להיות כבר אביב ערבי, ראינו פה חילופי עונות, זה נהיה החורף האסלאמי, היה חשש שהשתלטו על המשטרים כוחות אסלאמיסטים, ויוביל למלחמת אזרחים. אז אותם שליטים הבינו שאם הם לא יעשו משהו נגד הרדיקליזציה, נגד האסלאם הקיצוני, במיוחד נגד הרעיון שמפיץ דאש ואל-קאידה, אז בסופו של דבר זה יהיה באוחרם. ולכן אנחנו רואים, גם ראינו, גם אחרי 9-11 ראינו קצת, אבל בעיקר אחרי אביב הערבי, בעיקר אחרי דאש, שעלה ב-2014, בעיקר אחרי דאש, ראינו יוזמות בעולם הערבי, במפרציות, במצרים, מוסד אל-עזר המצרי, יוזמות שבאות לידי ביטוי בשותפויות עם המערב, שותפויות בין המשטרים מוסלמים, בעיקר הציר המתון, ירדן, מצרים, המפרציות, גם מוסלמים מתונים שחיים במערב, נגיד הזרם הסופי וכולי, שהם יוצאים בכל מיני מיזמים, תוכניות לימוד, קמפיינים במדיה החברתית, שמזהירים את הנוער, ובדיוק בפלטפורמות האלה, איפה שנמצא הנוער, נגיד כמו בטיק טוק, טוויטר, פייסבוק, פחות, אבל מזהירים את הנוער לא להתפתות אחרי אותם רעיונות מרעילים של דאש ואל-קאידה, חיזבל תחריר, האיחואן, האחים המוסלמים, כי בסופו של דבר זה יהיה באוחרם. ואנחנו רואים את זה בפסקי הלכה, אנחנו רואים את זה בווידאו, כאילו במגזינים, בכל מיני שפות שמפיצים במערב. כלומר, אני רואה פה דווקא נקודת אור, אפילו כמה נקודות, שהנה סוף סוף יש איזשהו רפורמה, איזשהו שינוי בפרדיגמה המחשבתית בקרב המשטרים, שצריך לעשות משהו ועכשיו, לא לדחות את זה או לעצום עיניים. בסופו של דבר הסופה הזאת, הסופה של הקיצוניות תפקוד אותה. ולכן אנחנו רואים יותר מיזמים כאלה, וזה דבר די מבורך. אני אתן דוגמה רק אחרונה, אחמד אל-טייב, ראש של עזר, נפגש עם האפיפיור, פרנציסקוס, כבר כמה פעמים. האפיפיור
פרנציסקוס.
כן, אז נפגש איתו והעבירו מסר, שניהם העבירו מסר, אסלאם ונצרות יכולים לחיות בדו-קיום, אין שום בעיה, וכל מי שמטיף אחרת, אז הוא משקר. אז יש פה כן ניסיון לבנות קשרים, וזה דבר די מבורך של עצמו.
אני רק ככה סתם חושב, אותו פרנציסקוס, דיברנו על זה, בשיחה עם רונן זיידל, מומחה לעיראק, הזכרנו שגם סיסטני, תולה עוזמה סיסטני, נפגש גם הוא עם פרנציסקוס, וזה מעניין ששניהם עוד בחיים, אף אחד מאל-קאידה, דאש וחבריהם, עדיין אין להם את האומץ לחסל דמות הלכה חשובה, לא באל-עזר הסונית במצרים, ולא לא את סיסטני בעיראק, לא שמעתי מה אמרת?
יכול להיות יכולת, מוטיבציה תמיד יש.
וואו. אז מיכאל, אני שמח מאוד ככה, בשליש האמצעי ככה הרגיש לי שאנחנו צועדים לכיוון באמת איזה עשור ג'יהאד גדול, אבל נכנסת פה כמה וכמה תבלינים אופטימיים שננסה להיאחז בהם. לקראת באמת העשור החדש שאנחנו פה בתוכו, כן? אנחנו ב-2021. אז לי נתת המון מידע וסדר, וכמובן סקרנות ככה על כל מיני נקודות שכבר הרגיש לי כל מיני חלונות שנפתחו לי. כמובן שהמאזינים יכולים גם להגיב בשאלות. ולא יודע, אולי נעשה איזה פולו-אפ ככה, עם, על פי ככה תוספות והכל, אין אם זה נושא הזה או נושאים קרובים אחרים. אז שנה טובה, וכמובן תודה
שנה
רבה.
טובה לך, למאזינים, בשורות טובות. תודה לך גם על ההזמנה.
בשמחה רבה. יאללה, אז להתראות.
להתראות, ביי ביי.
האזנתם לאוסקוט, האסקט, פודקאסט של נועם בנט. אשמח לשאלות, תגובות, חידודים והערות על הפרק שהאזנתם. תודה כמובן לרמי זקאים על הפתיח המקסים והנעים. ועוד דבר אחד, לא לשכוח לדרג את הפודקאסט כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף אל הקהילה הגדלה. שיהיה לכם אחלה של יום.